שלום וברכה, אנחנו מגיעים לרגע הקשה של המגילה, וברגע הזה עומד אתגר מאוד מסובך בפני המן הרשע. המן רוצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. זה מאוד ברור כי הוא מעמלק, ומבחינתו ברגע שננטרל את כל נקודת האמונה בעולם, ברגע שנשמיד את עם ישראל, אז הניצחון על ריבונו של עולם, על עולם שמתנהל על פי מוסר, יושר וצדק, הוא מוחלט. זה שהאמן רוצה להשמיד אותנו, לא מופתעים, התרגלנו. אבל בפני אמן עומד אגוז לכאורה קשה מאוד לפיצוח, שהרי אחשוורוש יש לו חוק, כי כן יסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש, הוא מדבר על מדינה ומדינה ככתבה ואל עם ועם כלשונו, כלומר הוא פלורליסט, הוא בעד להחזיר כל תרבות למקומה, מה פתאום שפלורליסט ישמיד עם? מה פתאום שפלורליסט יעשה מחנות השמדה? זה הרי ממש לא סביר, והמן יודע את זה, הוא מכיר היטב את רוחו של אחשוורוש, אבל הוא כנראה גם מכיר אותה לעומק. ובואו נראה איך הוא מנסה לפצח את האגוז הזה. אז כתוב כך, ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב, יכתב לאבדם וכו'. בואו נראה מה הוא אומר לו. ישנו עם אחד, עד כאן זה טוב מבחינת אחשוורוש, הרי אחשוורוש בעד שכל עם יזהה את עצמו, את תרבותו, יקבל את חיבוק הדוב הראוי לו, והכל יהיה בסדר. אבל יש בעיה עם העם הזה. הוא מפוזר ומפורד בין העמים. זאת אומרת, אתה לא באמת יכול להגיע אליו. קצת פה, קצת שם, מפוזרים ומפורדים, אתה לא באמת יכול להגיע אליו, ואם הם מפוזרים ומפורדים, ואם לא תצליח להגיע אליו, הם יאהבו כיסא התנגדות בכל מקום. אבל למה שהם יאהבו כיסא התנגדות? בואו נראה. ודתיהם שונות מכל עם. אומר המן לאחשוורוש, הם במהות שונים מכולם. אתה בעד כל העמים. כי כל העמים ביסודם יש להם תפיסה יסודית בסיסית שאתה יכול לגשת אליה ולחבק אותה. כי כל העמים עסוקים בהתחברות סביב התרבות שלהם על מנת לשרוד, על מנת לחיות, על מנת לממש את עצמם, את תענוגותיהם וכו'. שזו בדיוק התפיסה החשבירושית שאומרת כל האדם הוא בעצם דוב, ואם אתה תיתן לו את כל מה שהוא צריך, הוא שלך. זאת התפיסה שיושבת פיקס, ולכן אתה יכול להגיע אל הלב של כל עם דרך החיבוק הדובי הזה. רק יש עם אחד שהוא שונה, דתיהם שונות מכל עם. בתפיסת העולם היהודית הבסיסית אומר המן לאחשוורוש, כי הוא מכיר אותנו, לא נמצאת התאווה ולא נמצאת הדוביות, נמצאים דברים אחרים. והדברים האחרים הללו עומדים בניגוד גמור לכל התרבות הפרסית. נכון שבינתיים הם מתנהלים בתוך המערכת, כלומר הם באים למשתאות, הם אולי אפילו משתחווים לאמן, אבל דע לך שהזרע הזה שניבט אצל מרדכי, שלא לבוא למשתה, שלא להשתחווה, זה הסיפור של כולם. דתיהם שונות מכולם. ברגע שהם יחזרו לעצמם, לדת שלהם, הם לא יהיו מוכנים למשתאות, הם לא יהיו מוכנים לשים את התאווה במרכז, הם יבקשו אידיאל, רוח, אמת, צדק, עבודת השם, ובאותו רגע הם במהותם אחרים מכולם. אחר כך נעמיק בזה עוד רגע. דתיהם שונות מכולם, ודתי המלך אינם עושים. דתי המלך, זה נורא קל לעשות את דתי המלך. בוא למשתה ותשתה. קצת יותר מסובך, בוא תשתחווה לאמן. הכי פשוט לעשות כרצון איש ואיש. אבל אומר המן לאחשוורוש, דע לך, במהותם הם נגד. הם לא באמת ישתחוו לבן אדם כי הם נגד עבודה זרה. הם לא באמת יבואו למשתאות כי הם נגד ההתבהמות הזאת. זו התורה שלהם. ובסופו של דבר הם נגד האשליה שאתה מנסה לזרוע בעולם, שהגיעו ימות המשיח ואתה הוא המשיח ועכשיו יהיה טוב לכל. מבחינת עם ישראל, טוב שכזה, טוב דובי ותאבטני, עתיד לקרוס. אחרי אתה צריך לקבל החלטה. האם אתה רוצה להמשיך לחבק את כל העמים ולהיפטר מהעם הסורר הזה שהוא לא, הוא לעולם לא באמת יקבל את מלכותך, או שאתה משאיר כיסא התנגדות בכל מקום שבסוף הם התפרצו. זה רק התחיל עם מרדכי, עוד מעט זה ישתולל. אבל אמן יודע שבאמת יש לו עסק עם אדם שהוא דוב, ואל הדוב צריך לדבר בדובית, ולכן יש עוד הצעה לאמן. ההצעה היא כזאת: אם על המלך טוב ייכתב לעבדם, שימו לב, זה ייכתב לעבדם, זה לא אתה, אתה פלורליסט, אתה לא יכול לגזור גזירת שמד, אבל זה יעשה מעצמו, דברים יקרו, אתה רק תעלים עין, ייכתב לעבדם, ו10,000 כעיקר כסף ישקול על ידי עושה המלאכה להביא אל גנזי המלך. עכשיו אל הדוב מדברים בדובית. ואם אתה מזדהה עם מה שאמרתי, מצוין, אבל אני מבין שאני צריך גם לפצות אותך על הפלורליזם האבוד, לפצות אותך על הסובלנות שהולכת כאן לאיבוד, ואני יודע שאתה דוב, 10,000 כעיקר כסף יפתרו את הבעיה. החזל אומרים שהמן היה הרבה יותר עשיר מאשר החשבירוש, ובעצם הוא מנסה לדבר על החשבירוש בשפה שהחשבירוש מכיר הכי טוב, היא השפה הדובית, אבל הפתעה. החשבירוש מפתיע, והוא דוחה את הצעתו של המן לכסף, הוא מקבל בחפץ לב את הצעתו להשמדת עם. הוא ממש מפתיע, והוא אומר כך: ויסר המלך את הבעתו מעל ידו, והיתנה להמן בן עמדת ההגגי צורר היהודים, ללמדך שהוא יודע בדיוק למי הוא נותן את הטבעת, ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כטוב בעיניך. כלומר, אני הולך על זה, אבל אל תביא לי שקל. אני יודע מה זה חיבוק דוב, אני לא רוצה להיות שבוי של החיבוק הדובי שלך, אבל אני רוצה לעשות את הדבר הזה לשמה. וזה באמת מאתגר אותנו להבין, במיוחד כיוון שהיום הפלורליזם לכאורה הוא השפה המדוברת, זאת תפיסת העולם היותר מצויה היום ברחבי אירופה וגם במדינת ישראל ברמה מסוימת. והפלורליזם במידה רבה קם על חורבות הדיקטטורות האיומות ונוראות והמודרנה, שחשבה שיש איזה שיטה אחת שתנצח את כל העולם והיא הכי נכונה, כלומר על חורבות הקומוניזם והסוציאליזם ואולי גם הקפיטליזם במידה מסוימת. על חורבות כל זה קמה תפיסה שבאה ואומרת, אנחנו לא יודעים בדיוק מה האמת, ובוא ניתן לכל עם לחיות כרצונו וכל אחד והאמת שלו. והנה אנחנו פוגשים שהפלורליסט הראשון, החשברוש, נענה לאתגר להשמיד עם, להשמיד את עם ישראל, שהוא לכאורה בא מבית מדרש רודני, נאצי וכו' וכו'. מאיפה נולד החיבור בין הנאציזם לבין הפלורליזם? מאיפה בא הדבר הזה? זה חשוב לאז, זה גם חשוב להיום. אני לא חלילה אומר שמישהו פלורליסט ישמיד עם, אבל אנחנו יכולים לראות שהרבה פעמים הפלורליזם מתנגש איכשהו או מתנתב לאיזו אנטישמיות, לאיזה משהו ברוח הזאת. צריך להבין מה מתרחש כאן. בשביל זה נאמר דבר עקרוני. הדבר העקרוני הוא שבעולם תמיד הדברים שהם הקצוות, ההפכים הכי רחוקים זה מזה, הם גם הכי קשורים זה לזה. כמו שדיברנו על לעשות כרצון איש ואיש, שזה מאפיין את האדם הכי גאוותן וגם את האדם הכי שפל בעיני עצמו, שניהם מכורים לרצונותיהם של אחרים בשלב כזה או אחר. כמו שאפשר לראות למשל שכשאדם הוא ממש בגיל צעיר מאוד, ילד, תינוק, הוא מאוד דומה הרבה פעמים בהרבה עניינים, לצערנו, לאדם שהוא מאוד זקן. לפעמים בשקיעה בעצמו, ודאי בצורך בעזרתם של אחרים, לפעמים אפילו בטיפול פיזי מאוד בסיסי, מאוד ראשוני, יש משהו שמחבר את קצוות הגיל, יש משהו שמחבר קצוות בעולם הנפש, כמו שראינו בלעשות כרצון איש ואיש, יש משהו שמחבר לפעמים קצוות פוליטיים. אפשר אפילו לראות במדינת ישראל הרבה פעמים שהשמאל של הקצה של הקצה והימין של הקצה של הקצה, הרבה פעמים מסכימים. שניהם נגד מדינת ישראל, שניהם לפעמים בעד אנרכיה בצורה כזאת או אחרת וכו'. כלומר, הרבה פעמים הקצוות נפגשים. מה קורה כאן? אולי נעזר בדברי חז"ל. חז"ל אומרים, לץ תכה ופתי יערים. לץ זה המן ופתי זה יתרו. המן הוא סמל הכפירה, סמל הרשעה. הוא נמצא בקצה אחד של העולם. בקצה השני נמצא יתרו. מה עם יתרו? יתרו נאמר עליו שהוא היה כהן לעבודה זרה, וחמור מזה, לא הניח עבודה זרה אחת שלא עבדה. כלומר, הוא חווה הכל. לכאורה, יש לנו את המן, את המלאק, שהוא שיא הכפירה, ויש לנו את יתרו שהוא שיא האמונה, כי הוא מאמין בהכל, הוא השתחווה כבר לכל מה שזז, או בעיקר לא זז. הוא, לכאורה הם ממש הפכים, המאמין הגדול והכופר הגדול. אבל חז"ל אומרים, המאמין הגדול הוא פתי, פתי יאמין לכל דבר, והכופר הגדול, יש קשר ביניהם. לץ תקיע ופתי יערים. כשאתה מקיע את הלץ, את המלאק, הפתי שמאמין לכל דבר, יחכים. זאת אומרת, אגב, זה באמת מה שקרה ליתרו, מה שמועה שמע הוא בא, שמע מלחמת המלאק, ואז הוא חפץ להתגייר, לפחות לפי אחת מהשיטות. מכל מקום, בואו נתח את זה לרגע לעומק. לכאורה, המן ויתרו הם הפכים. המלאק ויתרו. אבל בעצם הם מאוד דומים. למה? כי כשאתה מאמין בכל דבר, אתה בעצם לא מאמין בשום דבר. כי אם אני יום אחד משתחווה לעשרה בכל לב הנפש, ואחר כך אני עובר להשתחוות לבעל באותה עוצמה, אז אני בעצם התאכזבתי מהעשרה, או אני לא בטוח שהעשרה באמת נותנת את המענה, ואז אני עובר הלאה. ואם אני מתאכזב מהבעל, או אם אני עובר לה למולך, או לפעור, או לא יודע מה, אז כל צעד כזה הוא בעצם מברר שמה שהיה קודם לא היה עד הסוף. הווה אומר, אם אתה מאמין בהכל, אתה לא מאמין בכלום, במידה רבה. אנשים שאוהבים את כולם במידה שווה, הם לא אוהבים אף אחד באמת. ובמובן הזה, יש מכנה משותף בין המלאק ליתרו, יש גם מכנה משותף בין המלאק, בין המן לאחשוורוש. אחשוורוש לכאורה מאמין בהכל. כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. איש זה המן, איש זה מרדכי, לחבר בין כל העולמות הרוחניים, הכל טוב. אבל אם אתה בעד כל העמים וכל האמונות וכל התפיסות וכל המחשבות, אז בעצם אתה לא מאמין בשום דבר בסוף חוץ מבעצמך. כלומר, אתה נותן מקום שווה לכל העמים ולכל האידיאולוגיות ולכל המחשבות, אתה בעצם אומר, תתמכרו לדת שלכם ולאמונה שלכם, אבל באמת זה לא מחייב איזו אמת מוחלטת, אמיתית, שהיא באמת נמצאת מעל הכל. אשר על כן, האויב המשותף של המן והחשברוש זה עם ישראל. כי אם בקצה אחד נמצא המן שלא מאמין בשום דבר, ובקצה השני נמצא החשברוש שמקבל ומאמין בכל, מדינה או מדינה ככתבה ועם ועם כלשונו, אבל מי שמאמין בכל הוא בעצם בעומק לא מאמין בשום דבר. יש קשר שקושר את שני הקצוות הללו, את המן ואת החשברוש, ויש איום. כי הכי רחוק מהקצוות נמצא עם אחד, שדתיהם שונות מכולם, והוא עם ישראל. אנחנו לא מאמינים בעבודה זרה. כלומר, אנחנו לא מאמינים באלים שונים, כוחות שונים שמשמשים ברבוביה בעולם. אנחנו לא נמצאים במקום של המן שאומר הכל שקר ואין אמונה. אנחנו לא נמצאים במקום של אחשוורוש שאומר, כולם צודקים כל אחד והאמת שלו, המקום הפלורליסטי. אנחנו אומרים, יש אמת ויש גם שקר. יש צדק ויש עוול, יש נכון ויש לא נכון, ובמקום הזה אנחנו מאיימים גם על הפלורליסט שרוצה שנקבל את כולם, שנאמין או נאפשר לכל אחד להאמין ביצירה שלו, בהמצאה שלו, בניגוד למה שאנחנו אומרים בהלל, כן, כנגד המתעללים, כל אלה שהולכים אחרי אלילים, אנחנו אומרים עיניים להם ולא יראו, אוזניים אלוהים ולא ישמעו, זה לא אמיתי. זה לא אמיתי, אנחנו לא מוכנים לקבל איזה כל אחד והאמת שלו. אנחנו מאיימים על הספקן הגדול ואנחנו מאיימים על הפלורליסט הגדול. ואומר בצדק המן לאחשוורוש, דע לך שאם יש לך סכנה, היא לא באה לא מההודים, לא מהכסדים, לא מהיוונים ולא מהתרסים. כולם ביסוד מוכנים לקבל את האלילות, את האלף אמיתות שזה בעצם אף אמת. אבל הסכנה הגדולה שלך נמצאת בעם ישראל, והחשוורוש מבין את זה, ואשר על כן הוא נענה לקריאה להשמיד עם בחינם, לשמה, נותן את הכסף, הכסף נתון לך, העיקר תפתור אותי מהצרה הזאת. איך נפטרת הצרה? ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון משלושה עשר יום בו, ויכתב ככל אשר ציווה המן אל אחשדר פני המלך ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה, ואל שרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו, בשם המלך אחשורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך. כלומר, שימו לב, השמדת העם מופיעה בכלים פלורליסטיים, ממש כמו שהנאציזם עלה לשלטון באופן דמוקרטי. אל מדינה, אל שרי עם ועם, מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו. הפלורליזם שולט, כי אויב הפלורליזם הוא עם ישראל. ולכן אפשר לדבר בצורה מאוד מקבלת את כל התרבויות, רק יש תרבות אחת שהיא איום על התרבויות כולן. לכן אגב האנטישמיות עד עצם היום הזה, זה איזה מכנה משותף של אומות העולם שמרגישים שיש בנו משהו שהוא אחר, שהוא שונה מכל עם, שהוא באמת אחרת. בלעם, מי שהיטיב לספר בשבחנו, היה ראש שונאינו, כי הוא ידע היטב את הנקודה המיוחדת שלנו, שראשית גויים עמלק, אבל עם ישראל הוא עם לבדד, ישכון ובגויים לא התחשב, כלומר יש בו מימד אחר, אי אפשר להחשיב אותו בתוך הספקטרום הרגיל של אומות העולם, וזה מאוד גדול ומאוד מציס שנאה. הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. הזכרנו שכל המגילה המלאה, אנשים שמתחפשים בתחפושות, המלך אחשוורוש מתחפש למלך של חסד, הוא פלורליסט, ומאחורה נמצא אנטישמי שמוכן להשמיד את עם ישראל. אסתר מתחפשת למלך פרסי, למלכה פרסית, אבל מאחורי הקלעים היא נאמנת למרדכי, והוא יהודיה. בגתן ותרש מתחפשים לשומרי הראש של אחשוורוש, ובעצם הם חורשים מזימה לערוף את ראשו, וכו' וכו'. יש רק אחד בתוך כל המגילה שהוא גלוי, שהוא מההתחלה מאוד ברור, הוא האנטיתזה להכל, הוא לא בא למשתאות, הוא לא משתחווה לאמן, הוא אומר למה הוא לא משתחווה לאמן, ועכשיו הוא גם עושה את הדבר המאוד ברור, והלבס שק ואפר. אפר זה הדבר הכי מפורט בעולם. אתה לוקח אפר, אתה אפילו לא יכול להחזיק אותו, חזל אומרים אפר אין לו גיבול, אי אפשר אפילו לאחד. מרדכי הוא כל כך גלוי, שבשעה שאסתר לובשת בגדי מלכות, שמסתירים את היהדות, מרדכי שם בלבוש שלו את הדבר שמבטא את המציאות בצורה הכי גדולה והכי ברורה. העולם בלי עם ישראל, עולם שיושמד בו עם ישראל, הוא אפר. הוא עולם מפורד, הוא עולם שאין בו תקווה לאחדות, שאין בו אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, גוי שיכול לאחד את הכל. מרדכי צועק את זה. ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה, הוא מפגין בגלוי, הוא שם את הדברים על השולחן. ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. יש מי שמסביר שהוא בא, אם זה השער, וכאן הארמון, הוא בא עד לפני שער המלך, כלומר, כמעט נכנס לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. אבל רבי שלמה אלקבץ, בספר מנות הלוי, אומר, לא, לא. מרדכי שם את הדברים על השולחן עד הסוף. הוא רוצה ליצור מרד במלכות הפלורליסטית שמוכנה להשמידם, ועל כן הוא בא עד לפני, קרי, לפנים, פנימה, אל תוך שער המלך. למה? כי אין לבוא אל שער המלך בלבוסק, בגלל שאסור. כל מה שאסור אני אפרק עכשיו. אסור לא להשתחוות לאמן, אני לא אשתחווה. אסור לא לבוא למשתות, אני לא אבוא. הכי חמור, אסור לבוא אל שער המלך בלבוסק, אני אבוא. אגב, מה זה אומר לא לבוא אל שער המלך בלבוסק? זה אומר, זה כמו שתדמיינו לכם ממשלה שאסור להפגין, כן? מול הכנסת, מול הממשלה. כלומר, אני לא רוצה לראות את מה ששבור, אני רוצה לחיות בעולם שהכל בו כאילו נמצא על מכונו, ואת זה מרדכי כבר לא מוכן לשאת, והוא הולך להתמרד כנגד הדבר הזה. ואחר כך מסתבר שאנחנו באמת עם מרדכי, לא כמו שחשבנו. ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד, שק ואפר, יוצא לרבים. ותבון הנערות אסתר וסריסיה ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד, ותתחלחל חזל אומרים פרסה נידה, אני צריכה להנקווה. כלומר, מה שקורה למרדכי בגלוי, אפר, שבר, הכל מפורק, קורה לה בסמוי, בתוך הגוף שלה. בלי להרגיש, גם ענייני נקבים וגם עניינים של פרסה נידה, הכל, הכל, זה דברים שנולדו אחרי שחווה אכלה מעץ הדעת, כך מבואר ברמב"ן, בפרי צדיק ועוד ועוד. כלומר, היא חווה בתוך גופה את השבר, אבל בגלוי היא לובשת מלכות. ותקרא אסתר להתך מסרסה המלך אשר מלפניה, תשמע על מרדכי, דעת מה זה ועל מה זה, ואז מתחיל פינג פונג של שליחויות בין אסתר לבין מרדכי, ששיאו נמצא בנקודה הבאה. אומר מרדכי לשלוח לאסתר לצוות עליה לבוא אל המלך, להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה. ואתה אומר אסתר להתך ותצווה על מרדכי. כל עבדי המלך והמדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא אחד דתו להמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרבית הזהב וחיה. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום. כשאתה קורא את זה בפשט או בתור ילד, אתה מרגיש שיש פה כביכול איזה תירוץ נמוך כזה. מה זאת אומרת? הולכים להשמיד טעם שלך. על מה את מפחדת? המלך הרי אוהב אותך, הוא ימליך אותך למלכה. הוא ישמח מאוד שאת תבואי לחצר הפנימית. למה את בורחת מהשליחות הזאת? אבל אסתר אומרת למרדכי בעצם כך. אתה שלחת אותי במסווה. אתה אמרת לי לא לגלות את עמי ואת מולדתי. כבר שנים אני בארמון. ולא מגלה את עמי ואת מולדתי. זה שאני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום, זה בדיוק בגלל זה. כיוון שלא יכולתי לחשוף את עמי ואת מולדתי, נוצר בינינו ריחוק, הרי זה היה הסוד הכי יקר מבחינת אחשוורוש לפצח אותו. והוא ניסה ואני דחיתי, והוא ניסה ואני דחיתי. ואחרי כל זה, בסופו של דבר, איבדתי את המקום שלי. הוא כבר, אני לא מדמיינת, הוא מחפש את התירוץ. הרי אני המלכה שלא נותנת אמון במלך, שלא מוכן לספר לו את הסיפור הכי קריטי, מי אני? מה העם שלי? שזה כל כך חשוב בשבילו, הרי הוא פלורליסט. עכשיו אתה רוצה, אחרי שבעצם בגללך נדחיתי מפניו לגמרי, הוא רק מחפש את התירוץ לתלות אותי על עץ, אתה רוצה שאני אבוא אליו? הוא יהרוג אותי, זה אבוד. צריך לחפש דרך אחרת, דרך מורכבת יותר. ואומר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. כלומר, אומר מרדכי לאסתר, תראי, יש בינינו באמת הבדלי התנהלות שמתאימים למהות. אני מרדכי, אני בגלוי, אני שם את הדברים על השולחן. בן אדם ששם את הדברים על השולחן זה נורא מסוכן, כי הוא יכול להביא להשמדת עם שלו, כמו שראינו, והוא יכול לסכן מערכות וכו' וכו', אבל דבר אחד לא יקרה לו לעולם. הוא לעולם לא ישכח מאין הוא בא ולאן הוא הולך. הוא כל הזמן צועק את הצעקה שהוא יהודי, אז הוא זוכר. כולם זוכרים. את הסתתרת, נכנסת בסתר. כשמישהו מתחפש יותר מדי זמן למשהו, יש סכנה. שהוא עלול חלילה להתבלבל ולחשוב שהוא באמת המשהו הזה. ולכן אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. תיזהרי שהתחפושת לא תרמה אותך. תיזהרי לאבד את מה שבפנים, את הסתר, את האסתר בשל התחפושת של מלכה הפרסית. ועכשיו בא משפט חשוב. כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. ואת ובית אביך תובדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. אני רוצה להגדיר הגדרה בעברית. לאורך כל התורה, המילה זה מבטאת ודאות מוחלטת. משהו ברור שאפשר לראות אותו בעיניים. למשל, זה אלי וענווהו. משם למדו שראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא. כביכול כל אחד ואחד עמד באצבע בשירת הים והצביע וראה כביכול מראות גבוהים יותר ממה שראה יחזקאל ממעשה מרכבה. זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש. רש"י מלמד שיסתפק משה מהצורת המטבע וכו' וכו', והראה לו הקדוש ברוך הוא מטבע. כלומר, כשיש ספק במילה זה, זה אפשר להצביע. זה, החודש הזה לכם, ראש חודשים ראשון לכם לחודשי השנה. כן? הסתפק משה במולד הלבנה, הראה לו הקדוש ברוך הוא לבנה בחידושה, כנ"ל זה מעשה המנורה. הסתפק משה, הראה לו הקדוש ברוך הוא. זה להצביע. זאת אגב הסיבה שבליל הסדר אנחנו אומרים, יכול מראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא, ביום ההוא יכול מבעוד יום, תלמוד לומר בעבור זה. בעבור זה לא אמרתי, אלא בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. זה, תצביע, תראה את זה. כל המגילה, אגב, כל יציאת מצרים מלאה במילה זה, בפשט ובדרש, וגם לראות וכו'. מגילת אסתר כשמה כן היא אסתר, הכל סתר, הקדוש ברוך הוא לא מתערב בגלוי, הכל אסתר פנים, ולכן כל המגילה מלאה במילות ספק. אם על המלך טוב, אם כשרה אני בעיניך המלך, אם. אמן אומר אם, אסתר אומרת אם, כולם אומרים אם. גם מרדכי אומר אם. אבל מרדכי יוצר פה עכשיו סנדוויץ' של אם, ובאמצע ודאות. יש ודאות בתוך אסתר הפנים, ואומר מרדכי אסתר כך. כי אם, לא יודע אסתר פנים, אם, אני לא יודע מה תבחרי, אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, זה אני לא יודע. דבר אחד אני יודע. רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. יש דבר אחד שאני יודע בתוך כל המציאות, נצח ישראל לא ישקר, עם ישראל ינצל. אני לא יודע אם את תהיה שותפה או לא, אבל את העם הזה אף אחד לא יכול להשמיד. רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו. אני יודע עוד דבר בוודאות, שמי שלא שותף בהצלה שלו, מי שמתנכר לו, מאבד את עצמו. ומי יודע, לא יודע. אם לעת כזאת הגעת למלכות, אני לא יודע. אבל אני יודע בוודאות, עם ישראל לא יפסיד. אחר כך במילה זה, אסתר תשתמש. המן הרע הזה. אנחנו עוד נגיע לשם בעזרת השם. שלום וברכה.